דיברנו, אני נעשה אולי בכמה מילים מה ראינו פעם שעברה, ואז נמשיך היום. פעם שעברה נכנסנו ככה להגדרות, אמרנו שהפסוק, האיסור, הפסוק כותב לא תבשל גדי בחלב אמו, ואז דיברנו מה הם גדרי הבישול, מה הם גדרי בשר ומה הם גדרי חלב. זאת אומרת, דווקא בישול ולא פעולות אחרות, אולי לא נאסרות מהתורה, דיברנו על מה ההשלכות של זה, במה היו נפקמינות. גדרי בשר שהתורה אסרה, אז הגדלנו בין שלושה גדרי בשר, בשר בהמה שהוא נאסר מהתורה, בשר עוף שהוא נאסר מדי רבנן, ובשר דגים שהוא מותר באכילה עם חלב. ולגבי חלב, אז גם פה קצת דיברנו על דברים שדווקא חלב שהוא חלב, חלב בהמה וכל מיני סוגי תחליפי חלב וכו', שבעיקר שם דיברנו סביב הנקודה של המרית עין, שזה הדבר שצריך להקפיד בו. מה שאין בו כבר משום מרית עין, דברים שיותר נפוצים ויותר מוכרים, אז יהיו מותרים. רק היום השיעור יהיה קצת יותר קצר, כי אני צריך לצאת מתישהו, אבל רציתי שנעבור היום קצת לדבר על השלב הבא, זאת אומרת, אחרי שקצת דיברנו על מה הגדרים, אז לדבר על הרחקות. איזה הרחקות צריך לעשות? יש פה שני שלבים, זאת אומרת, אני לא יודע אם היום נגיע להמתנה של כמה זמן צריך לחכות בין בשר לחלב, אבל השלב אולי לפני כן, זה קודם כל הרחקות הנדרשות בין בשר לחלב, שזה גם משהו שאם דיברנו על זה שבגלל שיש פה האיסור הזה הוא איסור שנאסר בצורה כל כך מקיפה ורחבה כמו שהזכרנו בעבר, אז גם בזה יש הרבה הרבה דברים שחכמים הוסיפו מעבר למה שהתורה אסרה כדי ליצור את ההבדלה הזאת בין הבשר לחלב. אז אחד הדברים זה אכילה משותפת של שני הדברים. אז הגמרא אומרת ככה, יש המקור הראשון. כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים, שזה מותר, דיברנו כבר. והדבר השני שהגמרא אומרת שם זה משנה שמובאת בגמרא שם, ואסור לעלות עם הגבינה על השולחן, חוץ מבשר דגים וחגבים. זאת אומרת, את כל הבשר גם אסור לבשל, ודבר נוסף שכתוב פה, שאסור לעלות עם הגבינה על השולחן. מה הכוונה? אסור לעלות עם הגבינה על השולחן? כלומר, כשאדם אוכל בשר, הוא לא מניח גבינה ביחד על השולחן שהוא אוכל. וממשיכה הגמרא, משנה נוספת, משנה אחרי זה, מובאת גם בגמרא. העוף עולה עם הגבינה על השולחן, נכון? אז עוף דיברנו כבר שזה לא נאסר מהתורה, אלא רק חכמים אסרו אותו. אז בעצם גם בזה שזה כולה מסוימת, לא לפי כולם, העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, לא עולה ולא נאכל. אמר רבי יוסי, זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. מה זה מכולי בית שמאי? בדרך כלל, במחלוקות של בית שמאי ובית הלל, בית שמאי הם המחמירים ובית הלל הם המקלים. ופה זה בדיוק הפוך. פה בית שמאי מקלים, אומרים שאפשר, אמנם אסור לאכול עוף עם גבינה, אבל מותר לעלות אותה על השולחן, אבל בית הלל אומרים לא. זה אותו התייחסות, זאת אומרת, אמנם זה אסור מדי רבנן, אבל זו אותה התייחסות בריחוק הנדרש. באכילה, העוף הוא כמו הבשר לעניין זה. יש פה ממשיכה המשנה ומסבירה על מה מדובר. באיזה שולחן אמרו? בשולחן שאוכל עליו, אבל בשולחן שסודר עליו את התבשיל, נותן זה בצד זה ואינו חושש. בלשוננו, מה זה שולחן שסודר עליו את התבשיל? זה כי אם אנחנו מסדרים את המאכלים על השיש, או שיש איזשהו, למשל בשבת, אז יש לפעמים, יש שולחן כזה, יש בו מטבח שאוכלים בו במשך השבוע, ויש את הפינת אוכל שאוכלים בה בשבת. אז בשבת, אם הסעודה היא נמצאת בפינת אוכל, ויש שולחן במטבח שהוא לא משמש כשולחן שאוכלים עליו כרגע, אלא רק כשולחן שמסדרים עליו את האוכל, שממנו מגישים לשולחן או מחזירים בדרך להכניס לאן שצריך, למקרר או דברים כאלה, אז מתייחסים אליו, הוא משמש קצת כמו שיש. זה נקרא בלשון הגמרא שולחן שסודר עליו את התבשיל, במקרה כזה אין בעיה להניח בשר וגבינה ביחד, אבל בשולחן שאוכלים עליו צריך לשים לב שלא יהיה, זה משהו לפעמים, אני חושב שזה, רואים שזה מקור במשנה, שלפעמים אנשים חושבים שזה איזשהו חומרה, שמישהו ככה רוצה רק להוסיף זהירות בבית וכו', אבל זה, יש לזה ממש מקור תנאי במשנה, וגם נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאפילו בשר חיה ועוף, אני קורא במקור השלישי, אסור להעלותו על שולחן שאוכל עליו גבינה, שלא יבוא לאוכלם יחד. אבל בשולחן שסודר עליו התבשיל מותר ליתן זה בצד זה. למה החשש שלא יבוא לאוכלם ביחד? דווקא במובן הזה, מה החשש בבשר וגבינה? אז אומר השח זה אחד מהנושאי כלים על השולחן ארוך, אחד מהמפרשים על השולחן ארוך, אז הוא מסביר שמה הבעיה בבשר וגבינה לעומת בדבר של איסור ודבר מותר, שבגלל שבשר וגבינה זה דברים ששניהם מותרים, לכן אנשים העמדה של האדם מול הדבר זה לא העמדה של התבדלות. זאת אומרת, אם לאדם, ולכן זה נאסר, ובצד השני של זה, אם למשל אדם אוכל על שולחן אחד, אוכל בשר כשר, ולידו מגיע אדם לא יהודי, אינו יהודי, שמניח בשר אוכל לא כשר, בשר אסור, באופן פשוט מותר לאדם לאכול את הבשר הכשר על השולחן כשיש לידו בשר לא כשר. אבל כן, באותו שולחן מותר לאדם לאכול את הבשר הכשר כשלידו מונח הבשר הלא כשר. לעומת זאת, אם הוא אוכל את הבוכל שלו, את הצלחת הבשרית, והניחו לידו חלב, אז הוא לא יכול, אסור לו לאכול. למה? כי החלב זה דבר שהוא מותר לאדם, ובשר כשר דבר שאסור לאדם. אדם, בעמדה הנפשית שלו, אדם ששומר כשרות, אז הוא יודע, אז הוא נבדל מבשר אסור. הוא לא יימשך אליו. מה זה יימשך? יימשך אליו, לא הכוונה יתגרה. הכוונה היא שהוא לא יגיע לאכילה בלי לשים לב. לעומת זאת מהחלב, לחלב הוא יכול להגיע, ולכן דווקא זה נעשה. אנחנו רואים שדווקא בגלל שכל אחד מהדברים, הבשר והחלב הם מותרים, לכן דווקא בזה נאסרה האכילה על אותה שולחן, כשיש, עוד לא הגענו לשני בני אדם. כל זה בינתיים באדם אחד, כשהוא אוכל את הבשר, ויש לידו חלב. אז זה נאסר עליו, וכן כמובן להפך, שאסור לו לעשות. שוב, לעומת אכילה של אוכל מותר, ויש לידו אוכל אסור, שזה מותר שאדם לא נמשך. אנחנו, זה דברים שקורים לנו בכל יום, נכון? דברים שאנשים נתקלים בהם, שפתאום אדם שוכח שהוא אכל בשר, ואז הוא שותה חלב או משהו כזה. ובגלל שזה דבר שהוא דבר שמותר, אז אם אתה לא זוכר בראש שאתה נמצא, שאתה עכשיו בשרי, זה דבר שאתה ממילן, הוא טבעי אצלך במרחב של האכילה והשתייה, לעומת מאכלים אסורים. ולכן מאכלים אסורים מותר לאכול על אותו שולחן, ובשר וחלב יהיה אסור לאכול. זאת אסור, כן.
אם יש יהודי
שלא שומר
כשרות, אז גם אסור לו?
נכון, אז שאלה כאילו קצת הפוך על הפוך, כי אם הוא שומר כשרות, אז הוא לא ישאל אם מותר לו אסור. אבל באופן פשוט, בגלל הסיבה הזאת, בהלכה זה לא כתוב, כי ההלכה יוצאת מנקודת מוצא שוודאי שכולם שומרים כשרות. אבל אדם, אם הסיבה לזה שהיא משום שלא בדיל אינשי, זאת אומרת, בלשון חבר זה לא בדיל אינשי, זאת אומרת, שאנשים לא נבדלים, אז נכון. אז יכול להיות שבדבר הזה, ממילא יהיה להגיד אסור, אבל אי אפשר להגיד דבר כזה, כי האסור זה קודם כל אסור לאכול את המאכלות האסורות, זה האסור הראשון שאסור לאכול אותו, וממילא אם אסור לאכול מאכלות אסורות ואתה מקפיד על זה, אז אתה לא צריך ליצור הבדלה כזו. ומה נגיד לבן אדם כזה? זו שאלה באמת קשה, כאילו, האם נפסוק לו להלכה שאסור? אני חושב שאם אני אגיד לבן אדם כזה שאסור לו לאכול, זה קצת נותן לו גושפנקה להישאר לאכול את המאכלות אסורות, ויש כאלה אנשים שדברים מסוימים הם מקפידים ודברים מסוימים לא. זה יש הרבה אנשים שהם חיים על פי מסורת, זאת אומרת, פחות הם עסוקים במרחב ההלכתי, יותר במרחב המסורתי, נקרא לזה ככה, במרחב המסורת. אני חושב שזה דבר שהוא מקורו בטעות, אבל לפחות יש להם. אז אולי יש סיטואציה כזאת שאדם יוכל לא כשר, אבל בשר וחלב זה משהו שבעצם בבית הוריו לא אכלו, אז הוא מקפיד. אז בהקשר הזה אולי, אני לא יודע, אני לא חושב שאפשר להגיד לו שיעשו. זאת אומרת, בגלל זה, בגלל שהוא כאילו אם אני נותן, אם אני אומר לו שאסור, אז בעצם אני מאפשר לו להמשיך לאכול את המאכלות האסורות. בסדר, אז זה הבדל בין אוכל אסור ואוכל מותר לבין בשר וחלב, וזאת הסיבה בעצם שאסור לאכול ביחד על שולחן. זה משהו שצריך לשים לב אליו, שבאכילה שגרתית, כשאין, לפעמים מוציאים את החלב מהמקרר, מכינים איזה, מישהו מכין כוס, מישהו מכין נס בבית, ומשאיר את החלב על השולחן, ואדם אחר כך מגיע ואוכל, שתי דקות אחר כך מגיע עם צלחת בשרית, קורה לפעמים בבתים שיש כאלה שאצלם זה בוקר ואצלם זה, כאלה שאצלם זה כבר צהריים, נכון, זה יכול לקרות. אז מישהו צריך לשים לב שאם נשאר חלב או נשארה קערת קרונפלקס או משהו כזה עם חלב, אז לא לאכול את הבשר, קודם כל להזיז ואחר כך לאכול את האוכל הבשרי. ובהמשך של זה, השלב הבא זה מה קורה כששני אנשים אוכלים ביחד. את כל מה שדיברנו עד עכשיו, וכשאדם אחד הוא אוכל ועל השולחן שלו יש גם את זה וגם את זה, אז הוא צריך לא לאכול את שניהם ביחד, אלא קודם כל להרים, להוציא את המאכל שהוא לא רוצה לאכול, לשים אותו בצד, ואז לאכול את מה שהוא מעוניין בו. כמובן שכמו שאמרנו מקודם, אם זה שולחן שלא אוכלים עליו אלא רק מניחים עליו את האוכל, כמו או על השיש, אז זה ודאי שמותר. השלב הבא, כמו שאמרנו, זה שני בני אדם. אז הגמרא ממשיכה מה קורה כאשר שני בני אדם רוצים לאכול ביחד. אומרת הגמרא ככה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה ואין חוששים. זה המקור בגמרא לשני אנשים, שזה משנה, רבן שמעון בן גמליאל הוא התנא. כן, אבל מה זה שני אחסנאים? אחסנאי זה מושג שעוד מעט נפגוש אותו גם בהלכות חנוכה, מופיע הרבה המושג הזה. אחסנאי זה אדם שהוא בא להתארח, זה אורח. אז שני אחסנאים אוכלים על שולחן בשר אחד, זה בשר וזה גבינה, שני אורחים אוכלים ביחד. מה זאת אומרת? מה המשמעות? למה רבן שמעון בן גמליאל השתמש דווקא בביטוי הזה? מה מאפיין את שני האורחים שאוכלים ביחד לשולחן אחד? הם לא מכירים אחד השני. לפני הכלים, אחד השני הם לא מכירים. וזה קודם כל הדבר הבסיסי. שהם יכולים לאכול לשולחן אחד בגלל שאין ביניהם היכרות. זאת אומרת, בגלל שאין ביניהם קשר, יכול להיות שהם מכירים בשם ברחוק, אבל זה שני אנשים שאין ביניהם קשר, ולכן רבן שמעון בן גמליאל אומר שמותר להם לאכול כשאחד אוכל בשר ואחד אוכל גבינה. למה? למה זה יותר פשוט מאדם שאוכל בשר ויש לו גבינה על השולחן? כי באופן פשוט הם לא יקחו אחד לשני. כי אם אתה אוכל בשר ויש לידך גבינה, אתה בטעות יכול לגעת, אבל אם מישהו יושב לידך ואוכל גבינה, אז אתה לא תיקח לו מהצלחת, נכון? אז לכן אין סיכוי, הסיכוי שיתערבב פה בשר והחלב הוא מאוד מאוד נמוך. ומפה נגיע לשאלה הבאה. אז אם האנשים האלה מכירים אחד את השני, יש ביניהם קשר טוב, אז החשש לזה שהאוכל יעבור מצלחת לצלחת הוא עולה. ולכן, אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר עמי, אמר שמואל, לא שנו אלא שאין מכירים זה את זה. אבל מכירים זה את זה, אסור. כל מה שרבן שמעון בן גמליאל אמר שמותר לאכול בשר וגבינה לשני אנשים על אותו שולחן, זה כשהם לא מכירים אחד את השני. ולכן הוא השתמש בביטוי הזה של אחסנאים, שזה שני אורחים. אחסנאים זה שני אנשים כביכול שבאו לבית הערכה, לבית מלון, לאיזה מקום, ואוכלים בחדר אוכל משותף. אז אם אתה נמצא במקום ציבורי, שוב, היום, טוב, נגיע לזה אולי בהמשך, אבל היום יותר כן מקפידים על זה, אבל אם אתה אדם באופן פשוט, כשאדם נמצא במקום ציבורי ואוכל עם אדם אחר, אז מותר לאכול על אותו שולחן, כי אין חשש שה... כמובן, עם קצת מרחק, שלא יהיה פתאום, שאוכל לא יקפוץ ודברים כאלה. אבל אומרת הגמרא, שכשמכירים זה את זה, ודאי שזה אסור. אני רוצה להמשיך קצת בגמרא, רגע, עוד קצת, ואז נראה את הפסיקת ההלכה. תניא נמי אחי. תניא נמי אחי, ושנו גם ככה בברייתא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים שנתארחו לפונדק אחד, זה בא מן הצפון וזה בא מן הדרום, זה בא בחתיכתו וזה בא בגבינתו, כלומר אחד בא עם חתיכת בשר ואחד בא עם גבינה, אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים. הגמרא עכשיו ממשיכה ואומרת, ולא אסרו אלא בתפיסה אחת. מה נאסר? רק בתפיסה אחת. תכף נסביר מה בתפיסה אחת. שואלת הגמרא, תפיסה אחת על כדעתך, אלא כי אין תפיסה אחת. בהסבר הזה של מה זה אומר תפיסה אחת, מה תפיסה אחת שנאסרה, והגמרא מקשה על זה, בתפיסה אחת באופן פשוט, זה שהבשר והגבינה ביחד. אז על זה הגמרא אומרת, תפיסה אחת על כדעתך. האם חשבת להגיד שבתפיסה אחת, האם מישהו חשב להגיד שיהיה מותר? אלא כי אין תפיסה אחת. ברור שלא מדובר שהבשר והגבינה הם ביחד, אלא שהם קרובים, מה בדיוק, מה זה אומר כי אין תפיסה אחת? אז פה יש שני פירושים שמובאים במפרשים, או שהבשר והגבינה הם ביחד באותו שולחן, וזה מה שנאסר, או שבין שני האנשים יש איזושהי שייכות, איזושהי שותפות, שותפות כלכלית או שותפות אחרת ביניהם, ובגלל זה זה נאסר. מה המשמעות של שני הפירושים? אז הבאתי את זה פה בבית יוסף. אם אתם זוכרו את שבוע שעבר, אז נראה, שבוע שעבר, לפני שבוע אמרנו בית יוסף, זה רבי יוסף קארו, בעל השולחן הערוך, זה אותו אחד. לא נקרא את הכל בפנים, אבל רק הוא רוצה להגיד ככה. יש שני הסברים. אמרנו שני הסברים, שתי אפשרויות. אבל יוצא פה ככה, לא נרחיל יותר מדי, זה רק חשוב מאוד מאוד ככה לפסיקת ההלכה. שבעצם יוצא פה שיש כיוון אחד להגיד שאסור לאכול את הבשר והגבינה על שולחן אחד, ודאי שהם לא מעורבים אחד בשני, וכיוון שני שאסור לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד כשאנשים מכירים אחד את השני. מה המשמעות של זה? המשמעות, ההבדל בין שני הפירושים זה לפי הפירוש הראשון, אם אנחנו אומרים שאסור לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד. אז מה קורה אם אני יוצר מהשולחן שלי עכשיו שתי שולחנות? לא חותך באמצע את השולחן, כן? לא מביא איזה מסור וחותך, אלא יוצר איזשהו משהו. הרי מה הסיבה לזה שאסור לאכול את הבשר והגבינה על שולחן אחד אמרנו? כדי כי האדם ייתה, הוא ייקח מהדבר השני. אבל אם עכשיו במבט שלו, בהסתכלות שלו, בעצם נוצרו פה שתי שולחנות, אז אני לא חושש, אז מותר. זה מה שיוצא לפי זה. זאת אומרת, כשהאכילה היא אכילה על שולחן אחד, בעצם על אותו מרחב, אז זה בעיה. אבל אם אנחנו אוכלים בשני מרחבים שונים, אז יהיה מותר. אבל לפי הפירוש השני, שאם ההסבר של מה שכתוב בגמרא, זה שהאנשים הם מכירים אחד את השני, אז זה לא משנה גם ניצור, אם ניצור איזה משהו מדומה שמבדיל בשולחן, זה לא יעזור. ובאמת, בפוסקים, בפוסקי ההלכה הראשונים, שעל פיהם פסק השולחן ערוך, יש בזה שני כיוונים. אז אחרי אמרנו את זה פעם שעברה, אבל השולחן ערוך, כשהוא פסק הלכה, הוא פסק בעיקר על פי שלושת עמודי ההוראה. שמי הם שלושת עמודי ההוראה שהשולחן ערוך פסק על פיהם? זה הריף, הרמב״ם והראש. והוא כותב ככה, כשהוא בהקדמה לשולחן ערוך, הוא כותב שכשיש מחלוקת ביניהם, אז בדרך כלל הוא מכריע על פי הרוב, ואם לא, צריך סיבה מאוד מאוד מיוחדת. ופה זה אחד המקומות שבו השולחן ערוך פוסק להלכה לא כמו דעת הרוב. כי הראש הבין, למד כמו הפירוש הראשון. הפירוש הראשון אומר שהסיבה למה שנאסר זה כשהבשר והגבינה הם על שולחן אחד, ובעצם אם אנחנו ניצור איזשהו דימוי שהשולחן הופרד לשתי שולחנות, אז יהיה מותר. והריף והרמב״ם, הם לא הזכירו את ההסבר הזה, והבינו בשיטתם הבינו שהם למדו את זה כמו הפירוש השני. זאת אומרת, שכל עוד שני אנשים מכירים אחד השני, אין אפשרות לאכול את הבשר והגבינה ביחד על אותו שולחן. ובכל זאת, השולחן ערוך פסק להלכה, שיהיה אפשר לאכול, תכף נראה את זה בפנים, שיהיה אפשר לאכול על אותו שולחן, אם הצלחנו ליצור איזשהו משהו שמבדיל את השולחן לשתי שולחנות. אני אומר את זה לשתי שולחנות, השולחן ערוך לא כותב שתי שולחנות, אבל תכף נראה. זה בלשון השולחן ערוך, זה נקרא היכר. שאדם עושה היכר שמבדיל בין שני הדברים. אבל למה הוא פוסק ככה? יש בסוף המקור של הבית יוסף, מסומן פה בקו תחתון. הוא כותב ככה, והעולם נוהגים כדברי הפירוש הראשון, לאכול זה בשר וזה גבינה על ידי הפסק שביניהם, או על ידי שכל אחד אוכל במפה אחרת, וגם רבנו ירוחם כתב לראשון אלא עיקר, וכן עם הדבר. עם הדבר, וככה העולם נוהג לעשות. אומר הרבי יוסף קארו, שכיוון שמנהג העולם הוא כמו שהסביר הראש, כיוון שמנהג העולם הוא כן לאכול על אותו שולחן כשיש הבדלה, לכן הוא מכריע ככה, למרות ששוב, שבשני עמודי הוראה, הריף והרמב״ם, נראה שלא פסקו ככה, בכל זאת הוא מכריע ככה להלכה, וככה התקבל בעם ישראל, שככה בכל העדות נוהגים לעשות, ונוהגים כשאין הבדל, כשזה השולחן אחד, בשר וגבינה, אז לא אוכלים אותם ביחד, אבל כשאנחנו יוצרים איזשהו היכר, אז יהיה מותר. ועכשיו ננסה לראות מה זה ההיכר המדובר. אז אומר השולחן ערוך ככה להלכה. הדי אסור להעלותו על השולחן דווקא בשני בני אדם המכירים זה את זה. כמו שאמרנו, אפילו הם מקפידים זה על זה. אבל אחסנאים שאין מכירים זה את זה, כלומר שני אנשים שאין ביניהם היכרות מוקדמת, אז יהיה מותר להם לאכול לשולחן אחד. זה היתר ראשון. היתר שני, ואפילו המכירים, אם עשו שום היכר, כגון שכל אחד אוכל על מפה שלו, או אפילו אוכלים על מפה אחת, ונותנים ביניהם פת להיכר, מותר. אומר השולחן ערוך, שכששני בני אדם שמכירים את זה, גם יכולים לאכול לשולחן אחד, אם הם יצרו איזושהי הבדלה, איזשהו היכר שיגרום להם לשים לב. יש היום בהרבה מוסדות אוכלים עם מגשים. נכון? לוקחים מגש ואז שם בתוכו את הצלחת ואוכלים. המגש הזה זה סוג של היכר. כשיש לאדם מגש, או שאדם שם מפה כזאת, מפה קטנה, לא מפה של כל השולחן, שמתחת לצלחת שלו, ולמי שאוכל את הבשר יש מפה אחת, ולמי שאוכל את הגבינה יש מפה אחרת, אז זה יוצר הבדל. להבדלה בתוך השולחן, ובעצם נוצרו פה שתי שולחנות כביכול, ובמקרה כזה יהיה מותר לאכול את הבשר והגבינה על אותו שולחן. אז זה היתר ראשון כשמבדילים במפה. זאת אומרת, אם זה אמרנו או מגש או מפה, זה יכול להיות חתיכת או ניילון או מפה, זאת אומרת, אבל משהו שהוא, ששמים לב שהוא שונה מהמפה הרגילה של השולחן, שהוא על גבי. אז תכף נגיע לזה. זה תלוי כמה מרחק ביניהם. כן. פה מדובר, בינתיים עד עכשיו אנחנו מדברים על זה שאחד יושב פה ואחד יושב פה. זאת אומרת שבטווח שאפשר, מה?
שהם יושבים צמוד על הצלחת.
שהם יושבים קרובים ובטווח שכל אחד יכול להגיע לצלחת של השני ויכול... אם יושבים בשולחן מאוד ארוך, שאחד יושב פה ואחד יושב שם, אז זה גם כן יהיה מותר, אנחנו נגיע לזה להמשיך. עוד היכר, עוד סוג היתר שהשולחן ערוך נותן, זה כשנותנים ביניהם פת להיכר. עכשיו, מה זה נותנים ביניהם פת? אם יש ביניהם לחם, בסדר? חתיכת לחם, ואדם, תוך כדי האכילה שהוא אוכל את הצלחת הבשרית שלו, הוא אוכל לחם. או הוא שאוכל את הגבינה, הוא לוקח מהלחם ואוכל את הגבינה. אז מה, אז לכאור הזה, אז מה עזרנו בזה שהפת מבדילה ביניהם. הפוך, זה נהיה עוד יותר גרוע, שהם אוכלים מהפת ביחד. אז לכן, אומר הרמ"א, שברור שמדובר פה במקרה שלא אוכלים מהפת. זאת אומרת, שהפת היא לא נועדה בשביל אכילה, אלא היא רק בשביל ההיכר. אנחנו תכף, אולי עוד כמה משפטים, נראה איך צריכה להיות הפת הזאת. אבל תראו ברמ"א, במקור האחרון, שבעמוד הראשון, אומר, ודווקא, שאין אוכלים מן הפת המונח ביניהם להיכר, אבל אם אוכלים ממנו, לא אוהב היכר. דבלאו הכי, הפת שאוכלים ממנו מונח על השולחן. תמיד כשאדם אוכל, אז את הלחם שהוא רוצה לאכול, הוא שם על השולחן. אז אם גם עכשיו אתה אוכל מהלחם הזה, אז זה לא היכר. זה חלק מהשולחן שלך. זה חלק מהסעודה. אז מה עשית בזה ששמת את הפת? לכן ברור שמדובר פה במקרה שאין שום כוונה לשניהם לאכול מהלחם. וגם בזה, זה לא רק הכוונה לאכול, אלא בזה שאין רגילות. זאת אומרת, זה לא כתוב פה בתוך הדברים, אבל באופן פשוט בסברה, זה נראה שצריך להגיד ככה, שאם אדם הוא רגיל לאכול לחם בסעודה, ועכשיו הוא מחליט שהוא לא אוכל, כי יש לו רק שולחן אחד מאוד קטן, והם בדיוק שניים שרוצים, אחד אוכל גבינה ואחד אוכל בשר, אז אדם יביא את הפיתה שהוא אוכל אותה כל יום בצהריים, הוא אוכל פיתה כזאת, ועכשיו הוא יביא את הפיתה ויגיד, טוב, היום אני לא אוכל את הפיתה, אני אשים אותה בשביל ההיכר. ברור שבמקרה כזה ההיכר הוא לא רלוונטי, כי הרגילות שלך היא לאכול מהפיתה, אז ממילא אתה לא תשאיר אותה בתור, מטרתו של ההיכר הוא להיות סימן, שאדם, אם הוא בטבעיות שלו יבוא להושיט יד לאכול מהמאכל של הגבינה, אז שיהיה משהו שיעצור אותו, ותכף נראה עוד דברים שבאמת בגלל זה הם יכולים להוות היכר. ממשיך הרמה ואומר, אבל אם נתנו ביניהם כלי ששותים ממנו, ובלאו הכי אין דרכו להיות על השולחן, הווה היכר, אף על פי ששותים מן הכלי. וכל שכן, אם נותנים שם מנורה, או שאר דברים שעל השולחן, שהווה היכר. אז מה אומר הרמה? אומר הרמה, כל דבר, בעצם הכלל של ההיכר, זה כל דבר שהוא לא טבעי, הוא לא נורמלי להיות על השולחן. לכן גם כלי ששותים ממנו, אבל הוא לא רגיל להיות על השולחן, מה זה אומר? זה אומר שאני לא יכול לקחת בקבוק קולה, או בקבוק, אני לא יודע, זה מה שרגילים לשתות, ולהניח על השולחן ולהגיד זה ההיכר. כי בקבוק הזה הרגילות הוא שעל השולחן. עכשיו, יכול להיות שאני בצהריים לא תמיד שם בקבוק על השולחן, אבל זה דבר, זה חלק מהמרחב הקבוע של השולחן בקבוקי שתייה, אז לכן זה לא, זה לא, זה לא טוב. אבל אם יש לאדם איזה כלי, שיכול להיות שהוא כן משמש ככלי שתייה. אם למשל, לדוגמה, יש קנקני תה מיוחדים כאלה, שאדם, כשבאים אליו אורחים ויושבים בסלון, בספה, אז הוא על השולחן של הסלון הקטן, הוא מניח את הקנקן תה. אבל אף פעם הקנקן תה הזה הוא לא חלק מסעודה, הוא אף פעם לא עולה על השולחן הרגיל של האוכל, למשל. וזה מובהק באותו בית שהקנקן תה הזה זה קנקן תה של... של רוח ושל יופי יותר מאשר זה, אז במקרה כזה, אם אנחנו מניחים את הקנקן הזה בתור מבדיל בין האוכל גבינה לאוכל בשר, אז זה יהיה טוב. אומר הרמה, וכל שכן, אם אתה מניח דברים שהם לא קשורים בכלל לשולחן. אם אדם מניח מנורה על השולחן שהוא אוכל, אז אם מישהו בא מבחוץ, הוא מסתכל, הוא לא מבין מה קורה פה. זאת אומרת, יש פה משהו חריג שהוא לא שייך לשולחן, ולכן ודאי שדבר כזה יכול להוות היכר. בהקשר הזה, אומרים האחרונים, וזה הבאתי פה באלקוט יוסף. עכשיו, אלקוט יוסף זה ספר שכתב הבן של הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, שסיים עכשיו את כהונתו כרב הראשי לישראל. אבל ההקשר פה, שוב, אני קשור למה שאמרנו כבר בשיעור הקודם, זה לא פסיקה ספרדית. בסדר, הדברים האלה הם לכל העדות, בין לספרדים, בין לאשכנזים, הבאתי את זה כי זה נוח, היה לי נוח מבחינת הסדר של הדברים והשפה, אבל בעצם זה משהו שלא חולקים עליו. יש דברים מסוימים שיש בהם מחלוקות, אבל הן לא מחלוקות הדתיות, הן מחלוקות שיש בהן בפסיקה, משהו אחד אולי, טוב נראה, תכף נגיע אולי לזה. זה מחלוקות של מה יכול להוות היכר או לא, אבל באופן פשוט מה שמובא פה זה דברים שהם מקובלים על כל הפוסקים. כשיהיה דברים בעתיד, כשיהיה דברים שיש ביניהם הבדלים במסורת, בין הפוסקים כשולחן ערוך לפוסקים כרמה, בין בעצם מי שהפוסקים, בין הספרדים לאשכנזים, אז אנחנו נזכיר את זה וכמובן שנבדיל בין הפסיקות. אבל פה, לאור דברי הרמ"א, שאמר שכל שכן מנורה, ושאר דברים, אומר אלקוט יוסף שהדבר ששמים הוא צריך להיות משהו, יש פה במילים המודגשות, בדבר גבוה קצת ונראה לעין. כשאנחנו שמים משהו על השולחן, אנחנו צריכים משהו שיהיה ברור שהוא נועד בשביל ההבדלה. ולכן אומר שאם אנחנו שמים צלחת או טבעת, זה דוגמאות שהוא מביא, אבל זה לאו דווקא צלחת או טבעת. אם זה כל דבר, יכול להיות דבר שהוא לא רגיל להיות על השולחן. אני לא יודע אם רגילים לשים טבעות על השולחן או לא, אבל בוא נגיד שלא. בסדר? ועכשיו טבעת זה דבר מאוד מאוד קטן, הוא גם מאוד נמוך, כשמניחים את זה על השולחן, לא שמים לב במבט שוטף, לא שמים לב תמיד לדבר הזה. ולכן דבר כזה לא יכול להיות היכר. היכר צריך להיות משהו שהוא בולט, שהוא נראה לעין. שאדם תוך כדי ההתנהלות הטבעית שלו באוכל, וכל הזמן יהיה מולו שיש משהו שמפריע לו להגיע לגבינה. לא צריך להפריע פיזית כמו שמפריע במודעות. בסדר? ולכן דבר כזה שהוא גבוה וקצת ונראה לעין, כגון קנקן או מנורה, אמרנו קנקן שלא רגיל להיות על השולחן, במקרה כזה הוא יחשב להיכר ויהיה מותר לשים אותו על השולחן, וכמובן, הוא כותב פה, צריך להניח את היקר באמצע ביניהם, ולא בצד השולחן. זאת אומרת, אם אחד יושב פה ואוכל גבינה, ואחד יושב פה ואוכל בשר, אז שהיקר יהיה באזור הזה. אם אני שם את היקר בקצה הזה של השולחן, אז הוא לא רלוונט. כי אם אני עסוק באכילה, ועסוק באכילה עם מבט לכיוון הגבינה, אז היקר בכלל הוא לא ניכר לעין, ולכן צריך, הוא בעצם ניכר, העיקר שהוא לא ניכר, אז הוא לא רלוונטי. ולכן צריך שהוא דווקא בין האוכלים. עכשיו שוב, אני חושב שבין האוכלים, זה לא הכוונה שהוא צריך להיות בדיוק, אם אני עכשיו, אז הלחת הבשרית היא פה, ואז הלחת הגבינה היא פה, אז יכול להיות ממש בדיוק באמצע שאני, אם אני יושיתי אז אני אתעקע בו. גם אם הוא יהיה פה, מונח בצורה כזאת, זה גם כן עכשיו ביניהם, אף על פי שאני יכול להושיט את היד בצורה כזאת, כי כשזה פה עומד וזה גבוה ודבר נראה לעין, אז האדם מיד נתקל בזה במבט העין שלו, ולכן הוא לא יושיט יד לאכול מהמאכלי גבינה. עוד היתר שנהגו להתיר בו, זה מה שנשאל מקודם, שני בני אדם שאוכלים לשולחן אחד ויושבים רחוקים אחד מהשני, באופן שאין שום אפשרות שאחד יכול לפשוט ידו וליטול מאוכל חברו, מותר בלי שום היכר. זאת אומרת, אם יש שולחן גדול, שולחן ארוך, ויושבים בשני קצוות שונים של השולחן, זה משהו שהרבה יותר קל לעשות אותו בפשטות, זאת אומרת, לא צריך לחפש, זה משהו מבדיל. בדרך כלל שולחנות שלנו היום, כשרק שני אנשים יושבים, אז אחד יכול לשבת בראש השולחן פה, ואחד בראש השולחן בצד השני, או בשני הלחסונים, לא משנה, בצורה כזאת שבושתת יד לא מגיעים מצלחת לצלחת, ולכן במקרה כזה יהיה מותר. הנקודה פה היא נקודה של ליצור את ההבדלה בין הבשר לגבינה. מה שאסרו חכמים זה אסרו אכילה משותפת על שולחן שאין בה הבדלה. כל אכילה שיש בה הבדלה, אז מה זה הבדלה? הבדלה הכי טובה זה שני שולחון נפרדים. הבדלה השנייה זה שני אנשים באותו שולחן שלא מכירים אחד את השני. אז ממילא הם מובדלים אחד מהשני. וכן הלאה. אם מכירים אחד את השני, אז הבדלה בזה שיש להם או כל אחד יש לו מגש משלו, מפה משלו, או שיש ביניהם היכר, או כמובן שולחן רחוק. ובהקשר הזה, הילקוט יוסף מוסיף שצריך לשים לב שגם לא יהיו כלים משותפים. אנחנו אולי בהמשך, באחת הפעמים הבאות, עוד נרחיב עוד קצת על כל הנושא הזה של הכלים המשותפים וכלים של בשר, כלים יש כלים שמיוחדים לבשר, כלים שמיוחדים לגבינה, וכלים שהם לא לזה ולא לזה. אני עוד נעריך על זה ונדבר בעזרת השם. אבל באופן פשוט, בהקשר הזה, פה, זה מובא פה, אז ככה הבאתי את זה בהקשר הזה, שאם משתמשים בכלים, למשל בכלי של מלח, במלחיות, אז נכון להפריד, שיהיה אחד לבשר, זאת אומרת, אם יש שני אוכלים, האדם שאוכל את הגבינה והאדם שאוכל את הבשר, והם רוצים לאכול ממלחייה משותפת, אז יש בזה בעיה. עכשיו, איזה מלחייה מדובר? מדובר על מלחיות באופן פשוט, על מלחיות פתוחות. זאת אומרת, כמו המלחיות של שבת, שזה כמו צמצמת קערה קטנה כזאת, שטובלים את הלחם בתוך המלח, אז זה יהיה בעיה. אבל אם מדובר במלחיות סגורות, כמו המלחיות האלה עם החורים שמנערים אותם כדי להוציא את המלח, אז יותר פשוט, בזה אפשר להקל. פה בהלכות יוסף הוא מקל. יש מי שמחמיר גם בזה, שגם במלחיות סגורות להפריד בין שיהיה לבשרי ולחלבי, ששני אנשים אוכלים לא ישתמשו באותה מלחייה להפריד, אבל באופן פשוט אפשר להקל בזה, זאת אומרת בפתוחות שיהיה מופרד, ולכן זה דבר שצריך לשים לב אליו. אם יש מלחייה קבועה שמשתמשים בה בשבת בבית למשל, בשולחן שבת, בדרך כלל שולחן שבת אוכלים בו בשרי. אולי יש כאלה שלפעמים לא, אבל רוב הסעודות הן סעודות בשריות. אז המלחייה היא ממילא משמשת בעיקר סעודות בשריות, ולכן כשאוכלים, אם אוכלים סעודה חלבית, כדאי להביא מלחייה אחרת. במובן הזה, שוב, זה לא איסור אם עושים, לא מלחייה כזאת, לא כזאת. המלחייה הפתוחה. שכן, שהמלח בפנים, כי כזאת אפשר להקל, אין בעיה שזה יהיה המלחייה, בסדר? המלחייה סגורה. כי החשש, במלחייה פתוחה, יש חשש שייכנס מהבשר או מהגבינה, ייכנס לתוך המלחייה, ואז האדם השני שיבוא, הוא ממילא, הוא יכין לתבול את הפת שלו גם כן, או את האוכל שלו בתוך זה, ויהיה מעבר של גבינה ובשר.
אני חושב שאני אומר, לא לשים דברים חמים מלחייה כזאת, כי אז הילדים עולים ועושים את זה.
נכון. אז זה נכון בהקשר הזה של החם, וגם זה מאוד צריך זהירות. זה קשור להמשך, כשנגיע לכלים ולכלים ששייכים ספציפית לזה, ושם יותר נדבר על זה, אבל פה גם אם זה לא חם ובאכילה, אז צריך להיזהר. במלחיות סגורות, כשאדם עושה מעל האוכל, בהנחה שזה לא איזה סיר או משהו, כמו שאת אומרת, אז יהיה מותר באופן פשוט להפריד. מה שכן, דבר שכן נהוג לעשות, שבמקומות ציבוריים, וזה אולי דגש, למשל פה, נגיד במדרשיים, יש חדר אוכל, ציבורי. אז במקומות ציבוריים נוהגים כן להקפיד יותר מבית רגיל. זאת אומרת, אם בבית רגיל, למשל, במלחיות סגורות, אז אנחנו מקילים, ואין בעיה גם לכתחילה, שתהיה אותה מלחיה גם לבשרי וגם לחלבי, אז במקום ציבורי, בגלל שמקומות ציבוריים יש הרבה אנשים שמתעסקים, והסיכוי להיכשל, במקומות ציבוריים, שהוא מקומות ציבוריים זה לא אולם של 600 איש או מסעדה, זה גם מקום כזה של, שיש פה חדר אוכל של 20-30 אנשים, אז זה נחשב מקום ציבורי, ולכן נוהגים במקומות כאלה להקפיד יותר, ולכן יש בהרבה מקומות ציבוריים שמוסדות ודברים כאלה שכן מפרידים, הרבה פעמים אפשר לראות שהקנקנים של השתייה הם מופרדים והמלחיות הן מופרדות, למרות שמעיקר הדין בבית, אין בעיה לשתות מים מקנקן, זאת אומרת, הקנקן הוא לא הכלי שהוא העיקר, אם זה קנקן שרגיל להיות בו על השולחן. אבל אם יש עיקר, אם יש מנורה שיהיה עיקר, מותר שיהיה קנקן מים, שגם אוכל הגבינה וגם אוכל הבשר ימלאו לכוס שלהם מהקנקן המשותף. אין בעיה בזה, כי אתה שופך מים, באופן פשוט, האדם ששופך מים, הוא לא, אין שום מגע בין האוכל, לבין המים שהוא שופך לכוס. ולכן, לכתחילה אין בעיה להקל בזה בבית, במקומות ציבוריים נוהגים להפריד, ולכן בדרך כלל במוסדות, באולפנות, בישיבות, אז יש קנקנים בשרים, גלגלים חלבים וכו'. זה בהקשר הזה. אני אומר שוב, בהמשך אנחנו נרחיב יותר על כל הנושא הזה של הכלים. כן. מלחייה סגורה? לא, הסגורות, שוב, אני אומר, נוהגים במקומות ציבוריים להחמיר בזה. אבל זה לא מעיקר הדין. זאת אומרת, מעיקר הדין אפשר להשתמש במלחייה סגורה. אני אגיד יותר מזה. אני אגיד שגם במלחייה פתוחה, אם זה לא, מעיקר הדין גם במלחייה פתוחה אפשר להשתמש. זה נכון להפריד, כדי לא חד וחל להגיע למצב שיש איזה. במלחייה הסגורה, החשש הוא הרבה יותר רחוק. ולכן אנחנו הרבה פחות מקפידים להפריד, אבל אמרתי שבמקומות ציבוריים, אם זה מצליח להישמר בתור איזה משהו שהוא לא, שהוא ברור, שהוא ניטרלי, הוא לא זה, אז... כן.
אפשר לסמור על זה שנגיד, ברגע של אדם טובה נגיד לחם, אולי היה פה איזה שרית של בשר, אבל את מה? אז גם אם נכנס איזשהו חלקיק של בשר, זה בטל ב-60, כי בסוף גם כשאני שמה את המלח הזה על האוכל שלי, נגיד הוא חלבי, אז זה ממש קונטוץ לעומת כל האוכל.
זה נכון שבסוף, בקצה, יכול להיות שיהיה מותר לאדם האוכל לאכול את הדבר, כי זה בטל ב-60. אבל אם אדם אחד עשה ככה, בסדר, והלוך חתיכת בשר בלחם, והוא עשה ככה במלחייה הפתוחה, ובא אדם אחר ועושה עם הלחם שלו ואוכל את הלחם ככה. אז יכול להיות שזה לא יבטל ב-60, בביס שהוא נותן. ופה, אז אנחנו, אם זה ייכנס לתוך המאכל ויתבטל שם, אז מעיקר הדין זה יהיה בסדר. אבל כדי לא להגיע לחששות כאלה, וכדי לא להגיע למצב שיכול להיות שזה, אז אנחנו משתדלים להפריד. לכן אמרתי שמעיקר הדין, גם מלחייה פתוחה מותר. בסדר? אם אדם אין לו, אין לו במצוקה כלכלית, ולא מסוגל לקנות עוד מלחייה נוספת, אז הוא יכול להשתמש באותה מלחייה. שוב, אני אומר את זה באמת כאילו בזה, ומה זה מצוקה כלכלית, כן? אבל לא משנה מה הסיטואציה. מה שחשוב לזה, שיש פה, צריך להבין את המדרגים. לאכול בשר וגבינה בלי היכר, זה דין. שולחן ערוך, אסור לאכול. אסור לאכול. ממלחייה משותפת, מותר לאכול. מן הראוי להפריד, לשים מלחייה אחת לבשרי ואחת לחלבי. אם לא עשית את זה, לא עברת על ההלכה. אם אכלת על אותו שולחן בשר וגבינה בלי היכר, אז אתה עובר על ההלכה. אמנם זה דרבנן, זה לא דאורייתא. בסדר, אבל זה לעבור על איסור דרבנן. בסדר? שוב, ולכן המדרג פה הוא כזה. ובמלחייה פתוחה, מעיקר הדין מותר, נכון יותר לייחד, מלחיות סגורות, פחות בעיה, ולכן לכתחילה אין בעיה בזה. במקומות ציבוריים, בגלל שתמיד הממשקים הם יותר מורכבים, אז נוהגים כן להפריד. אם לא, אם לא הפרידו, גם שוב, זה לא בהכרח שיש בזה בעיה. זה, אני לא רוצה להגיד פה מה לעשות, כי יש פה אנשים שהם אחראים להגיד מה לעשות. אפשר שהם יחליטו, לא אני. אבל ככה נהוג וככה מקובל, ולכן ציינתי את זה. עד כאן בגדול, אני אומר שוב, לנושא הזה של הכלים אנחנו נחזור בהמשך בדרך גם אחר כך דברים שהתערבבו, וזה כל הסיבוכים שמגיעים אליהם בבישולים, בעזרת השם. נעמוד פה להיום, לא הצלחתי לקצר כל כך, אבל בשבוע הבא אנחנו נגיע למה שרצינו להגיע כבר השבוע, להמתנת שעות. בסדר, מאיפה, כמה זמן אני צריך להמתין בין בשר לחלב, מה המקורות לזה, מה האפשרויות להקל, מבוגרים, ילדים וכו', בעזרת השם, שרקו.